בשעה טובה מתחילים את פרק ה. הנושא של הפרק הזה, הכרחיות מציאות התשובה ופעולתה באדם, בעולם ובכנסת ישראל. אז בעצם המוקד של הפרק הזה זאת המילה הראשונה. אנחנו רגילים לחלק את החיים לדבר שהוא הכרחי ולדבר שהוא מותרי. כלומר, דבר שהוא הכרח הוא בעצם הביטוי העצמי של, של אותו דבר. של, אם מדובר על אדם למשל, דבר שאני מוכח לו, זה דבר שהוא חלק מהתכונה שלי. שהוא חלק מהטבע שלי. לדוגמה, אדם מוכח לישון. קודם כל הוא ברא את האדם בעולם הזה, כמחויב לישון. לא משנה כרגע מה השינה פועלת, איך היא עוזרת לתפקוד. אבל בכל אופן, יש צדדי חיים באדם, בין חומרים, בין רוחניים, בכלל, לא רק באדם הפרטי, שהם צדדים הכרחיים. ההכרחיות הזאת, כלומר, המקף למילה הכרח, ההשוואה למילה הכרח יהיה תכונה. כלומר, כל דבר שהוא התכונה של אותו דבר, הוא האופי, הוא הכישרון, הוא המהות, הוא העצמיות של אותו דבר, הוא הביטוי של המהות, כל דבר כזה יקרה הכרח. ולכן על הכרח אי אפשר לוותר. ולכן ההכרח הוא גם לא תלוי בבחירה חופשית. אני לא יכול להתחיל להגיד, אני בוחר אם ללכת לישון. אין לאדם בחירה אם ללכת לישון. עד כדי כך שאם אדם לא ישן, למשל, הגמרא אומרת שלושה ימים, אז מצבו בחירה מאוד. חס ושלום, ממש מסוכן, אומרת הגמרא. ולכן הקדוש ברוך הוא יצר מנגנון הגנה כזה, שברגע שאדם שוכח לישון, הוא פשוט נרדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון בגוף, שמרדים את האדם בעל כוחו. הגוף חייב לישון. אם כן, יהיה צדדים באדם, בצד החומרי והרוחני, שהם הכרחיים. עליהם אין בחירה, וביחס עליהם אין בחירה, והאישיות, וזה שהם הכרחיים, זה אומר שזאת האישיות של האדם, זה האופי שלו, זה הטבע שלו. לעומת זאת, יש דברים שהם מותריים באדם. מה זאת אומרת מותריים? מיותרים. כלומר, האדם יכול להסתדר בלעדיהם. זה מגלה שזה לא חלק מהטבע שלו, שזה לא חלק מהאישיות שלו, ולכן באמת פה שייכת הבחירה החופשית. מה ההשקפה העקרונית של התורה? ביחס או ביחס ליחס שבין ההכרח לבחירה, ודאי שהתורה מכריחה את ההכרח, כלומר כל מה שהוא הכרחי הוא חייב להיות, כי הוא טבע, כי הוא אופי, כי הוא תכונה, כי בלעדיו אין חיים. כל מה שהוא מותרי, אז זה תלוי. אם הוא מותרי במובן הפשוט, כלומר הוא מיותר, אז אין צורך אם הוא מיותר. אבל אם גם דבר שהוא מותרי הוא יכול לפאר את ההופעה של האדם, את הופעת החיים שלו, אז המותר נהפך לחלק מהאישיות, לחלק מההכרח, לחלק מהטבע. למשל, מה המעמד הכלכלי שאדם צריך לחיות בו? האם הוא צריך לחיות רק על ידי מה שמתפקד את הגוף הפיזי שלו, וזהו? אדם יאכל לחם וישתה מים. הגוף שלו יחיה. האם זאת הדרך האידיאלית לחיות בצורה כזאת שאני אוכל רק לחם ושותה רק מים? אז יש כאלה שיגידו כן. הרב קוק אומר לא. בואו נקרא אולי פסקה אחת. חצי פסקה. ברכות א', כן היה ברכות א', חצר, אם מישהו יביא כדאי, אז נקרא משהו. אז הרב קוק כותב שלא, כלומר שהתורה לא אסרה על האדם להיפגש עם דברים מותריים, בתנאי שהם משתלבים בצדדים ההכרחיים של החיים, כלומר בתנאי שהם נהפכים להיות כלי ואמצעי לדברים האמיתיים, ההכרחיים, המשמעותיים של החיים. הרב שם נוגע בסוגיה למשל של ממון. האם אדם צריך לעסוק בקניינים רק עד כדי הכרחו, הכרחיותו, מה שהוא צריך, או מותר לו לעסוק בקניינים גם מעבר למה שהוא צריך? אומר הרב, מותר לו לעסוק בקניינים גם מעבר למה שהוא צריך, בתנאי שזה מכוון למטרות הנכונות וכו'. לכן, אנחנו צריכים לחלק את החיים בין הכרח לבין מותר. הכרח שווה תכונה, שווה אופי, ולכן אין לנו בזה בחירה, תודה רבה. ומותר, זה לא חלק מהטבע, זה לא חלק מהתכונה, ולכן צריך אדם לבחון האם הוא זקוק למותר הזה ולשלב אותו בתוך השביל ההכרחי או לא. אני הייתי רוצה לקרוא רק את המשפטים האלה כדי שנראה עד לאן זה מגיע. אין היה, ברכות א', זה מתחיל בעמוד 15, פסקה ל', אין היה, ברכות א', פרק ראשון, פסקה למד, עמוד 15. הגמרא אומרת כך, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשש במעשיו, וכו'. פשפש ולא מצא, יש כמה שמים בגמרא, פשפש ולא מצא, יקלה בביטול תורה. עכשיו, ביטול תורה זה לא רק במובן הלימודי, כמה שעות הוא למד, כמה הספק הוא הספיק, כמה עיון, כמה עומק עיוני הוא הגיע, אלא ביטול תורה זה במובן של הופעת החיים שבתורה. אבל כאן הרב לוקח אותנו לזווית שלנו. אף על פי שביטול תורה, אבון גדול הוא. ולכן אם רואה אדם שבאים אליו איסורים, ולא מצא שום בעיה או חיסרון שיכול לקלוט את האיסורים בזה, כלומר כסיבה לאיסורים, יתלה בביטול תורה. אומר הרב, אף על פי שביטול תורה אבון גדול הוא, נראה דכוונת העניין הוא, דבאמת חיוב שקידת התורה, אי אפשר להיות ניתן על זה מידה מצומצמת לכל אדם. אתה לא יכול ליצור טבלה מה המינימום או המקסימום של שקידת התורה. כמה זמן אדם צריך ללמוד, איזה הספק הוא צריך להשיג, ואיזה עומק עיוני הוא צריך להגיע. אתה לא יכול. שהרי, הנה המשפט שמעניין אותנו, שהרי יש לכל אדם רשות להיות עוסק במסע ומתן, ולקנות נכסים וקניינים, אפילו יותר מדי הכרח סיפוקו. ואין בזה משום ביטול תורה. יש רשות. זה לא אומר שהאדם הכרחי. הוא לא מוכח לזה, כלומר, לא הייתי הופך את זה למצווה. לא היינו הופכים את זה לאידיאל, שאדם יכול להוסיף מעבר למה שהוא צריך. אבל יש לו רשות. כלומר, יש לאדם רשות לעסוק במסע ומתן, לקנות קניינים ונכסים, יותר מהכרח סיפוקו. אתה יכול לאכול סלט, זה בסדר, זה לא ביטול תורה. למרות שהגוף שלך יכול להצטדר עם לחם ומים. סלט זה לא ביטול תורה, זה בסדר. והרב כאן מטפל בכל הסוגיה הזאת. בכל אופן, רק זה הוכחה. אם כן, החיים שלנו מחולקים להכרח ולמותר. עכשיו, הפרק הזה בעצם עוסק בסוגיית ההכרח במובן הרוחני. כלומר, תודה רבה. כלומר, יש הכרחיים חומריים ויש הכרחיים רוחניים. התשובה זאת מציאות הכרחית. תשובה זה לא דבר שהוא ספר. תשובה זה לא דבר שלא נורא אם הוא לא יקרה, אבל אם הוא יהיה, אז יהיה יותר טוב. לא, תשובה זאת מציאות כזאת, שאם היא לא תהיה, יהיה רע. ואם הוא יהיה, אז זה לא שיהיה יותר טוב, יהיה מה שצריך להיות. החיים יופיעו כפי שהם צריכים להיות. ולכן הרב אומר שהאדם שמרגיש את הצורך להיות במהלך של תשובה, אז זה לא איזה פתאום תחושה מחודשת שהגיעה אליו, אלא התחושה הזאת היא בעצם מבררת ומבטאת את הצד הנורמלי, הבריא, של המינימום הקיומי של האדם, במובן שמאזן בין הצדדים הרוחניים שבו לצדדים החומריים שבו. בואו נקרא את כל הפסקה. התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה בגוף בריא, מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של תשובה, והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. פליטת החומרים המזיקים, ברובד החומרי הפיזי, פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגבייה, כשהיא שלמה בתכונתה. ולכן, אם זה נכון בגוף, וערקה רוחנית של כל מעשה רע, וכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו, של כל מחשבה רעה ושל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוהי בכלל, שהוא יסוד לכל רע, לכל גסות וכיעור, מוכרחת היא לבוא כשהאורגן בריא מצידו הרוחני והגשמי יחדיו. אם אמרנו בתחילת השנה, שלמהלך שנקרא תשובה יש שתי הבנות. הבנה ראשונה שתשובה זה תיקון של הקלקולים, השלמת החסרונות. או שתשובה זה יותר עמוק מזה. זה לא רק להפוך רע לטוב, זה לא רק לצאת מהבור, אלא זה ללכת יותר מהר ברחוב, ללכת יותר נכון ברחוב. כלומר, זה לא רק טוב מרע, אלא יותר טוב מהטוב, וכו'. כלומר, זה מהלך כפול. אז אומר הרב, ושימו לב, הרב משתמש במילה הרגשה, לא משתמש במילה הבנה. אבל להבין שהתשובה זה נורמלי, זה נורמטיבי, זה המינימום, זה הכרח, זה יחסית פשוט. אבל להרגיש את זה, להרגיש זה הרבה יותר מסובך, להרגיש זה הרבה יותר פנימי, להרגיש זה הרבה יותר עמוק. לכן התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש. כשהנפש של האדם בריאה, בגופו, זה המשפט הבא, נשמה בריאה בגוף בריא. כלומר, שימו לב, הרב עובר מנפש, נשמה, גוף. נשמה זה הצד האלוהי. גוף זה הצד הטבעי. נפש באופן כללי זה הצד שמחבר בין נשמה לגוף. נגיד את זה באופן מאוד מאוד כללי. אז כשיש מציאות נפשית בריאה, כלומר שיש יחס נכון, איזון נכון, קשר, דינמיקה, הרמוניה בין הנשמה לגוף, שכרגע נקרא לנפש בהקשר הזה, אז עם אלה, התחושה, הרגשה של המושג תשובה, היא פשוטה. למה חזרת בתשובה? לא צריך בשביל זה להיות שום חידוש. פשוט. אני נורמלי. אם אני נורמלי, אז אני רוצה איזון בין נשמה לגוף. המושג, הערך, האידיאל שנקרא איזון, הרמוניה בין נשמה לגוף בעולם שלנו, ההרמוניה הזאת נקראת תשובה. זה לא חידוש. זה פשוט פשט. לכן התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה בגוף בריא, מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של תשובה. ולכן באמת כשאדם שב, אז הוא לא רק מאושר, אלא הוא נותן לעצמו אישור. כשיש מציאות שנקראת תשובה, יש מציאות שאני מאשר את עצמי. אני נותן לעצמי אישור. להיות אדם מאושר זה אדם שמאשר את עצמו. איך אדם מאשר את עצמו? על זה שהוא מארגן את כוחות החיים שלו בהרמוניה, בצורה נכונה, בצורה מאוזנת. ולכן במצב נורמלי התשובה היא הרגשה בריאה, התשובה היא עושר והיא עונג, והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. זה המצב הנורמלי. זה שאנחנו לפעמים מרגישים שמהלך של תשובה הוא דוחק, הוא מצמצם, הוא מקשה, הוא כואב, הוא מעצבן, הוא מפריע, זה בעיה שלנו. ואפשר להסביר מאיפה זה גם נובע. אבל זה לא המצב הנכון. כלומר, זה לא המצב התקין. המצב התקין ש... תשובה זה פשוט. פעם נגיד, אדם שחילל שבת, פעם היה מרגיש שאם הוא ישמור שבת, איזה מסירות נפש הוא מוסר, על איזה דברים הוא צריך לוותר, איזה קושי זה לשמור שבת. כשאדם חי חיים נורמליים, של יהודי נורמלי, השבת זה טבעי. הוא לא מרגיש שהוא מפספס משהו בדרך, הוא לא מרגיש שהזמן לא עובר לו, הוא לא מרגיש, אוף, אין לי מה לעשות כבר, אני קורא את המודעות הבילות כבר 22 פעמים, והשבת לא יצא בשלום קיץ. הוא לא חי בסתירה. השבת והוא, הוא והשבת, זה דבר טבעי. הפוך, הוא לא רוצה שהשבת ייגמר. הפוך, גם כשיום ראשון מגיע, אז הוא אומר, היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, וכו'. זה המצב הנורמלי, כלומר, ככל שהאדם יותר... משייך את עצמו, ממקם את עצמו במהלך תשובה, נכון? ממילא הוא לא חש תסכול, הוא לא חש איזה מין מתח ופער בין כוחות החיים הטבעיים לכוחות החיים הרוחניים שלו, בין מה שהוא היה רוצה לבין מה שהוא צריך לעשות וכו'. אלא פשוט זרם חיים, זרימת חיים פשוטה, טבעית, נורמלית. לכן בואו נקרא שוב את המשפט הארוך הזה, שני המשפטים האלה. התשובה היא הרגשה יותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה בגוף בריא מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של התשובה. כשיש הרמוניה בין נשמה לגוף, אז א' תהיה תשובה וב' תהיה מאושרת. והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. עכשיו הרב לוקח אותנו לשלב היותר ממוך של התשובה. אם תשובה זה קודם כל לתקן את הרע, כלומר לצאת מהבור, כלומר לסלק את הקלקולים, לסלק את כל הנזקים. אומר הרב, זה שאתה פולט את הדברים המזיקים, את הדברים שהגוף לא צריך, זה דבר פשוט. סליחה שאני אומר, זה כמו שאדם הולך לשירותים, הוא מוציא את מה שהגוף פולט. המעיים הם מעקלות את מה שהן צריכות, ומסלקות, מפרישות את מה שלא צריך. פסולת. יש דברים שהם פסולים, יש דברים שהגוף לא צריך אותם לתפקוד שלו, לשימוש שלו. ואחרי כמו שברור לנו, שללכת לשירותים במחילה מכבודנו, ללכת לשירותים לפנות את מה שהגוף לא צריך. זה דבר אלמנטרי. אדרבה, חס ושלום. אם אדם צריך לסלק מעצמו, להפריש מעצמו החוצה, את מה שהוא לא צריך, והוא מתאפק, הוא שומר את זה בתוכו. לא רק שהתחושה היא לא נעימה, אלא אם זה יהיה זמן ארוך וכו', זה יכול לגרום למחלות קשות עד כדי חס ושלום מוות. זה לא מצחיק. אחד הדברים שחזל אומרים שהם פלא גדול, זה איך תינוק, או יותר נכון, עובר ברחם אמו, אין לו הפרשת פסולת. הוא אוכל מה שאמא אוכלת, והוא לא מפריש. כי אם הוא היה מפריש, ואין איפה להסתלק, אין להפרשה הזאת איפה להסתלק. אז זה זיהום. זיהום זה מוות.
האמא לא מתפנה
בשבילו? אבל הוא אוכל ממנה, אבל הוא לא מתפנה ממנה. ככה מדרש אומר, זה אחד הפלאות. אחת הפלאות שקורים ברחם, זה שאין לתינוק פסולת. אין פסול, כי הכל הוא צריך. הכל הוא צריך, הוא מקבל בדיוק מה שהוא צריך. אבל האדם הבוגר, העובר שהפך לתינוק, שהפך לאדם מחוץ לרחם בעולם הזה, אז הוא כן צריך לקחת אחריות על להכניס, לעכל את מה שצריך, ולסלק, להוציא, להפריש את מה שלא צריך. ואותו, אז אם זה ככה, מבחינה חומרית, כלומר, כמו שפשוט לנו, שמבחינה חומרית, ההפרשה של הצדדים המזיקים, של הצדדים הבלתי נצרכים, שאחרי זה הם יזיקו אם אני אשאיר אותם אצלי. ההפרשה הזאת היא דבר בסיסי, דבר אלמנטרי. אז כמו שזה יוצר, סליחה שאני אומר, אף פעם לא אמרתי בשיעור, אבל נראה לי, כן? אדם שמתפנה בשירותים, סליחה, במחילה מקודנו, אדם שמתפנה בשירותים, אחרי שהוא מפנה מעצמו, יש לו איזו הרגשה טובה, הרגשת הקלה. נכון? כשאדם שלא יודע, הוא מתאפק, כן? אז הוא מרגיש לחץ, הוא מרגיש, הוא לא מסוגל להסתדר עם זה. אחרי שהוא סילק מעצמו את מה שהוא לא צריך, את הפסולת, את הפסול, הוא מרגיש זה הקלה. הוא יוצא יותר משוחרר, יותר נורמלי. אז אם זה נכון ברמה הגופנית של פלטת הצדדים המזיקים או הבלתי נצרכים בגוף, אז מה נגיד על פליטת החומרים הבלתי נצרכים והמזיקים ברוח? כמו שכאן הרב מתאר את זה, תכף נראה. לכן פליטת החומרים המזיקים פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגבייה כשהיא שלמה בתכונתה. אדם בריא, אבל זה פשוט שצריך להפריש את הפסולת הגופנית שהגוף לא צריך. הוא לא מתעכב עם זה, הוא לא מתמהמה עם זה. הוא מפריש וממשיך הלאה. אז אם זה נכון ברמה הגופנית החומרית, מה נגיד ברמה הרוחנית? אז זה מהלך התשובה הנמוך, כלומר שהתשובה זה לא יותר טוב מטוב, אלא התשובה זה אפילו לסלק את הרע. אז אם לסלק את הרע במובן החומרי, זה דבר שהאדם הנורמלי מבין ומרגיש שזה מינימלי לסלק את הרע החומרי, את מה שלא צריך. אז מה נגיד לגבי הרע הרוחני? אז אם התחושה אחרי שאדם יוצא מהשירותים, או לפני שהוא יוצא מהשירותים, מסלק, ואחרי שהוא יוצא, היא תחושה טובה, לא אגיד של עושר ושל עונק, כן, אבל תחושה טובה של הקלה, שהוא חזר לנורמלי שלו. אז בגלל שמלך התשובה הרוחני הוא צריך להיות כזה. לכן פליטת החומרים המזיקים פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגבייה כשהיא שלמה בתכונתה. ואם זה ככה בגוף, והערכה רוחנית של כל מעשה רע, וכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו. הרי התשובה הרוחנית זה שני דברים. זה קודם כל המעשים הרעים שאדם עשה. ב', לא רק המעשים, אלא גם הרושם של אותם המעשים על הנפש. כלומר, לא רק לתקן את זה שאני לא אעשה יותר את המעשה, אלא גם לתקן את התכונה. והתכונה זה בעצם סילוק הרושם הפנימי. אמרנו פעם שביום הכיפורים קורים שני דברים. כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אפשר לחלק את הפסוק הזה בכל מיני צורות לפי הטעמים וכו'. אז ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא עושה שני דברים, א' כפרה, ב' טהרה. כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם. שואל הרב חרלאפ, מה זה בין כפרה לטהרה? אומר הרב חרלאפ, כפרה זה לסלק את המעשים המקולקלים שאדם עשה. אדם עשה מעשה מקולקל, נרשם לו מינוס בפנקס האלוקי, הקדוש ברוך הוא לוקח את הפנקס, מוחק, שם איקס, בסדר. טהרה, נכון שהקדוש ברוך הוא מחק את המינוס בחשבון, בסדר. אבל כל מעשה מקולקל שאדם עשה, השאיר עליו רושם. חרט בנפש שלו איזשהו רושם יותר פנימי, יותר עמוק מאשר המינוס בפנקס. אז המינוס בפנקס, הקדוש ברוך הוא יכול למחוק, בסדר. אבל מה עם הרושם הנפשי שהצטבר אצלי בנפש בעקבות המעשה הרע? אומר רב חרלאפ, זה נקרא טהרה. אז ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא עושה שניים. קודם כל מסלק את המינוס, את המעשה החיצוני, ואת מסלק גם את הרושם הנפשי שהצטבר, הרושם הנפשי המקולקל שהצטבר בעקבות המעשה השלילי הזה. שני דברים, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם. וכל זה בתנאי שאנחנו, לפני שהשם מתחיל, אנחנו צריכים להתאר, לפני השם תתארו. טוב, דיברנו פעם, למה לא כתוב לפני השם תתכפרו ותתארו. אז אמרנו במשפט אחד, לא נאריך בזה, שאת המינוס בחשבון אני לא יכול למחוק. אני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, שמע, אכן ואני, יש לי צריכה חוב, מחקתי את החוב. אין דבר כזה, אכן ואני מחיתי לפחו לו. כפרה אני לעצמי לא יכול לעשות. אבל כן לנסות לעבוד על הרושם הנפשי ולבנות את התוך הפנימי שלי, זה ודאי אני מחויב. לכן אנחנו מחויבים להתחיל בטהרה, והקדוש ברוך הוא יעשה שניים, גם כפרה וגם טהרה. זה מה שכאן הרב כותב, כל מעשה רע וכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו. יש כאן שני דברים. קודם כל המעשה הטכני החיצוני, ובית הרושם היותר פנימי שנעשה בעקבות אותו מעשה. בנפש האדם. לכן, עוד פעם המשפט הזה, פליטת החומרים המזיקים, פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגבייה, כשהיא שלמה בתכונתה, כשהגוף, הנפש, מתפקדת בצורה בריאה. והרקה הרוחנית של כל מעשה רע, וכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו, של כל מחשבה רעה, ועכשיו דברים קצת יותר דקים, לא רק המעשים החיצוניים, הטכניים והרשמים הנפשיים, אלא מחשבות רעות, דמיונות רעים, רצונות רעים וכו'. ושל כל מחשבה רעה ושל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוהי בכלל, שהוא יסוד לכל רע, לכל גסות וכיעור, כלומר המחשבה הרעה היא בעצם היסוד למעשים הרעים, מוכרחת היא לבוא, אותה ערכה רוחנית, להריק, לסלק, להפריש, להוציא את הפסולת הזאת. המהלך הזה חייב לבוא. כמו שהאדם שצריך לפנות את גופו בסוף מתפנה, ואם הוא לא מתפנה חס ושלום זה מוות, כך אדם צריך לפנות את, נקרא לזה, הופעת רוחניותו השלילית, כי אחרת חס ושלום זה מוות. ולכן התשובה היא הכרחית. הכרחיות מציאות התשובה. התשובה זה לא דבר שהוא אפשרי. התשובה זה דבר שהוא מוכרח להיות. לכן התשובה הזאת מוכרחת היא לבוא, מתי? כשהאורגן, כלומר המציאות שנקראת אדם, ההרמוניה שהאדם מורכב ממנה, שהיא הנשמה בגוף, כשהאורגן בריא מצידו הרוחני והגשמי יחדיו. אבל אם אדם חושב שהוא רק גשמי, אז להתפנות בשירותים, לפנות בשירותים את הפסולת החומרית, את זה הוא מכיר, את זה הוא מבין, את זה הוא מרגיש. אבל לפנות את הפסולת הרוחנית, בכלל לא מבין על מה אתה מדבר. לכן כשהאורגן בריא, כלומר כשאדם מזהה את עצמו נכון כנשמה בגוף כאורגן אחד, מהלך התשובה הוא מהלך טבעי. אין חידוש בלחזור בתשובה. זה לא חידוש, זה פשוט. זה הפשט. ובוודאי במהלך התשובה היותר קטן, שהוא לא רק להיות יותר טוב מטוב. שהוא לא להיות יותר טוב מטוב, הוא רק להיות טוב מרע. רק לסלק את כל הנזק. אז כמו שאדם רוצה לסלק את הנזק החומרי, הוא רוצה לסלק את הנזק הרוחני. זה פשוט. טוב, זה מעודד מאוד, אני חושב, הפסקה הזאת מעודדת מאוד. כי התשובה זה דבר טבעי. הכרחיות התשובה, הכרחיות מציאות התשובה, ואחר כך מה התוצאות, מה היא פועלת. אבל קודם כל, התשובה זה דבר שהוא מוכרח. זה דבר שהוא חלק מהנורמה. חלק מהטבע שלנו. אין אדם בלי תשובה. כן, אמרי. האדם שהוא מאושר, אדם מאושר זה אדם שמאשר את מה שיש בו, מאשר את תכונתו, מאשר את אופיו. מתי אדם מאושר? כשהוא מוציא את כוחותה מהכוח אל הפועל. האדם שמוציא את כוחותה מהכוח אל הפועל מרגיש טוב, מרגיש סיפוק, מרגיש הרמוניה בין כלל הכוחות, הוא מאשר את עצמו, הוא מאושר. מתי אדם לא מאושר? אדם לא מאושר כשהוא מרגיש שיש חלק מכוחות החיים שבתוכו, שבו, שחסרים, שלא יוצאים אל הפועל, שרדומים, שנעלמים, שנדחקים. אז אדם לא מאושר. קוראים לזה סיפוק. נכון? מתי אדם בא על סיפוקו? כשהספק נפטר. אדם בא על סיפוק, זה אדם שהספקות נפטרו אצלו. כן. עוד פעם, לא רק ספקות שכליים, ספקות בכל מערכת החיים של האדם. הוא חי פשוט הוא פתר את הספק. מבחינת התחושות, מבחינת הרצונות, מבחינת המחשבות, מבחינת המעשים. לכן אדם בעל סיפוק זה אדם שיצא מהספק. אותו דבר, אדם מאושר זה אדם שנותן לעצמו אישור. נותן לעצמו אישור, רק לא שהוא כתב לעצמו פתק, קיבלת 100. אלא נותן לעצמו אישור, הכוונה... שהוא מוציא מעצמו את מה שיש בו, מהכוח אל הפועל, הוא מאושר. בבקשה. אילון, אני זוכר בסוף, אתה רואה?
אדם מאושר יכול להיות גם, אני יכול להיות מאושר גם מלראות את אושרם של אנשים אחרים, לא?
לא. לא. איחרת, לא? בסדר, דיברנו על זה. כן.
גם
תהליך
של תשובה מתור יותר טוב, זה לא למחליפסות.
נכון, לכן הרב קודם כל מתחיל בשלב הראשון. פינוי פסולת זה ודאי נורמטיבי, אלמנטרי, מינימלי.
בשלב כזה זה לא
הכרחי. בשלב הזה זה הכרחי, לא, בשלב הזה של טוב מרע זה הכרחי. אם אדם מקשיב לעצמו יותר פנימה, אז הוא יודע, הוא מזהה שהוא יכול להיות יותר טוב מאשר הטוב שהוא נמצא. ככל שאדם יותר מעמיק, אז הוא לא כל הזמן עסוק בשאלה, בוא נוציא את הרע, נגיע לטוב. הוא רוצה להיות יותר טוב, הוא מגלה, הוא רוצה יותר לתת לעצמו אישור, לאשר יותר את עצמו. אז הוא מגלה עוד רבדים בעצמו, אז הוא רוצה להיות עוד יותר טוב ממה שהוא היה. וגם זה יוצר מצב נורמלי של תשובה. איתי מבית שען אומר, יוצא לפי כך, שהתשובה היא מוכחת בטבע, שגם החטא הוא מוכח. אנחנו דיברנו על זה בשיעור הראשון, באורות התשובה, מה ההגדרה של חטא. אז אם חטא הכוונה רע, אז זה כמעט מוכח. אם החטא הכוונה טוב חלקי, אז אתה צודק. דיברנו על זה כבר, בעריכות בזמנה. כן?
אחד, כאילו יש את הפער בין ההכרחיות של התשובה שלה, ואת אומרת שאדם מרגיש את ההכרחיות הזאת, לבין זה שהוא לא מצליח להשיג, זאת אומרת, אדם מרגיש
שצריך
להתפנות והוא
מתפנה, ואין לזה
שום בעיה.
טוב, זה המשך.
אדם מרגיש באופן טבעי והוא מרגיש
הכרחיות
לתשובה.
מצד
שני, יש לו קושי עצום לעשות אותה, בניגוד ל...
זה המשך, זה המשך. בואו נשמור את זה להמשך. קודם כל, אנחנו עכשיו מדברים על הכרחיות התשובה. עצם התחושה, ההרגשה הנורמלית לגמרי, שאני צריך לעשות תשובה. תשאל כל אדם. עזוב עכשיו יהודי או גוי, בטח לא להבדיל, דתי או חילוני. תשאל כל אדם באשר הוא אדם. תגיד, את הדברים שאתה חושב אצלך, שאתה חושב שאצלך הם לא בסדר, צריך לתקן או לא? כל אדם שפוי, אדם אמיתי, אדם כן, יגיד לך, כן, יש אצלי דברים בעייתיים, כמו אצל כל אדם, והדברים האלה צריכים טיפול וצריכים תיקון. מישהו יחלוק על זה? אז הוא אולי לא יקרא לזה תשובה. הוא יקרא לזה סילוק המגרעות. בסדר? סילוק הקלקולים. בסדר? אנחנו קוראים לזה תשובה. זה נקרא תשובה. זה השלב הראשון של התשובה. זה השלב היותר פנימי של התשובה. אתה כבר שואל שלב ב'. איך היא תופיע ולמה היא מעוקבת? פה אנחנו רואים כבר התחלה של תשובה למה היא מעוקבת. היא מעוקבת כי אנחנו לא חיים חיים נורמליים של אורגן אחד של נשמה בגוף. נשמה בריאה בגוף בריא. וגם בסוף. מוכרחת, התשובה המוכרחת היא לבוא כשהאורגן בריא מצידו הרוחני והגשמי יחדיו, אבל כשאין אורגן אחד, כשאדם לא רואה את עצמו, לא מבין את עצמו, לא מרגיש את עצמו כאישיות אחת של רוחני וגשמי, אלא רק גשמי, אז הוא כביכול רואה את התשובה כדבר מיותר. להתפנות בשירותים זה כן, להתפנות מהקלקולים הוא בכלל לא מזה שזה קלקולים. למה לגנוב זה קלקול? לגנוב זה לעשות כסף בקלות, ובפרט שכולם עושים ככה. אז למה אני לא? הוא לא מרגיש קלקול.
יש אנשים שכל החיים שהם לא מתפנים רוחנית.
נכון. רשעים בחיים קוראים מתים. אז בואו נסיים את דבר טוב. מה למדנו? שהתשובה זה הדבר הכי פשט של החיים. זה לא לימוד בעיון, זה אפילו לא לימוד פקיעות. זה פשוט משפריץ. תשובה זה דבר שהוא משפריץ ממני, אני בלי שליטה. טוב, הלוואי שנזכה שישפריצו מאיתנו דברים כאלה. בעזרת השם. שעוקר. הנה, תשובה.